אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום יונתן קוטנר.
שלום ניר גורלי.
זו בעצם ההקלטה האחרונה שלנו ביחד.
בפורמט הזה, כן, בפורמט האינטימי.
הפנאולטימייט פרק של הפודקאסט שלנו, ובעצם כן. הפעם האחרונה שזה רק אני ואתה פה, כן. הסיבה שזו בעצם הפרידה מהפורמט, זה כי שבוע הבא הפרק האחרון, ובפרק האחרון אנחנו נעשה ספשייל, הקלטה חיה בזום, yes. עם אורחים מיוחדים, מול קהל.
מול קהל.
כן, רק. כמה הפתעות.
מול קהל במיוט.
כן, הקהל יצטרך להיות במיוט, אבל היתרון הוא שהוא יכול להיות בתחתונים אם הוא רוצה, לא אכפת לנו.
נכון, נכון. להפך, אנחנו מעודדים את זה.
אתם לא צריכים להתלבש בשביל האירוע הזה. אנחנו נעשה את זה בזום, ואולי גם נעביר את זה בפייסבוק, בקבוצה, מקום לדבר בו על סמוך על סול. זה יהיה ביום רביעי, ה-17 באוגוסט.
אבל למי שלא יכול להגיע, אל תדאגו, כי זה יעלה גם בתור פודקאסט.
נכון, נכון, כמובן. זה, כן. אני חושב, למי שמאזין לנו עכשיו, זה ככה, goes without saying.
כן.
כן, ב-17 באוגוסט, ב-9 בערב, תהיו ליד הפייסבוק, ואולי תראו אותנו שם.
נכון.
תגיד לי רגע, אתה יכול להסביר לי מה חשבנו לעצמנו כשרצינו פרק קים? מה דמיינו שיהיה? כשאמרנו, אלוואי ויהיה פרקים, אלוואי ונראה את החיים שלה. מה חשבנו שיהיה שם שכל כך רצינו לראות?
תשמע, קודם כל, מה שקיבלנו זה בהחלט לא מה שציפינו לו.
אוקיי, הייתה מעין ציפייה אופטימית כזאת של כאילו, טוב, אנחנו נראה עוד פעם את קים וזה, ואנחנו רואים את קים, ובא לי למות.
אוקיי, בוא נפתח את זה, למה בא לך למות? אני לא אומר, אני גם בכיתי בפרק הזה. אבל אני חייב להגיד שמבחינתי, אם זו היציאה שלה מהסדרה, וזה די הגיוני, אתה יודע, אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים אמנם, אבל בסדר, גם אם היא תהיה בפרק הבא וגם אם לא. אני חושב שהמסלול שהיא עוברת פה הוא מסלול מעולה, ובפרק הזה, זה פרק שלא רק בעצם מיקד מחדש את התמות המרכזיות של הסדרה הזאת בפרונט, הוא גם הבהיר שהסדרה הזו היא סיפור שלה, אולי רק טיפה פחות ממה שזה סיפור של ג'ימי מגיל. והיציאה שלה מהסדרה הזו, היציאה שלה מהעולם הזה, היא כל כך חזקה וכל כך לא דומה לאף דמות אחרת בעולם הזה.
אם זו יציאה, צריך ממש...
אם זו יציאה, בסדר. המהלכים שהיא עושה מאז פרק 9 ועד עכשיו, הם כל כך שונים מכל דבר אחר שאנחנו רואים בעולם הזה, ש... באיזושהי מידה, בלי קשר לסיום של ג'ין, של ג'ימי, הסיום של קים בסדרה הזאת הוא סיום שיש בו בכל זאת נימה מסוימת של תקווה, כי היא מצליחה לעשות את מה שאף אחד בסדרה הזו, בעולם הזה, גם בברייקינג בד, לא הצליח לעשות.
נכון, חוץ מג'סי בעצם, באיזשהו מקום, וגם תוך ויתורים גדולים מאוד.
לא, ג'סי הצליח לברוח.
לא, אבל הוא כן יצא עם המצפון שלו שלם.
נכון, כן, כן, נכון, זה נכון.
באופן יחסי, כן.
אבל היא עושה משהו שונה, כי היא... אתה יודע, אנחנו מתעסקים כל הזמן, וזה בעצם, אפשר להגיד, הטריק שהסדרה הזאת היא גם עושה עלינו, אנחנו מתעסקים כל הזמן בשאלה של איך הם יצאו מזה. איך ג'ין יצא מהמצב שהוא נמצא בו עכשיו? איך נאצ'ו יצא מהמצב שהוא נמצא בו? איך כל אחד מהאנשים האלה יצליחו to get away with it, כמו שג'ין אומר בפרק הזה? והנה יש פה דמות שאומרת, I don't want to get away with it. אני רוצה לקבל על עצמי את מה להתמודד עם האשמה שלי מביא. והיא לא יודעת אם זה יסבך אותה או לא יסבך אותה, למרות ש... היא כן אומרת לשריל שכרגע לא ברור אם יבחרו לתבוע או לא יבחרו לתבוע. כן. היא לא יודעת לאיזה סיטואציה זה יכניס אותה בהמשך.
היא לא יודעת, אבל היא יודעת שהיא צריכה להתוודות, והיא יודעת ש... שזה מה שיציל את נפשה.
נכון, נכון. וזה אקט שאף אחד מהאנשים בעולם הזה לא מצליח לעשות, ויש לציין אף אחד מהגברים שמסביבה כן. לא מצליח לעשות, וזה מדהים בעיניי.
קודם כל, אנחנו לומדים מה עבר על קים בשנים שלא ראינו אותה במהלך שובר שורות,
כן.
וזה לא מחזה יפה. ובהתחלה, אני עברתי איזושהי דרך עם, עם התובנה הזאת. בהתחלה מאוד התקוממתי. Mm-hmm. כי אמרתי, אוקיי, הסדרה הזאת עושה לנו מניפולציה לא פיירית. מצד אחד היא באה ואומרת לנו שמה שדיברת עליו בפרק הקודם, על זה שבסוף כל הקונז הקטנים האלה תמיד יש קורבנות בצד השני, ואין נחמה בפשע, והתהליך הוא אותו תהליך דטרמיניסטי כלפי מטה, ומצד שני, אתה מראה מישהי שלכאורה יצא מזה, אבל חיה חיים מאוד מאוד עלובים.
העולם שלה, אגב, הוא שחור לבן בדיוק מהעולם של ג'ין.
נכון, בדיוק, הוא שחור לבן. אתה אומר, אם, אוקיי, אז מה אתם רוצים שנחשוב? אז להיות ג'ין זה חרה, אבל גם להיות קים זה חרה? כאילו, ובמיוחד, אתה יודע, ששמים לנו את המראה הפרברית העלובה הזו, לנו, לי במיוחד, בתור אחד שגר ברעננה עם שלושה ילדים. אתה יודע, החיים האלה לא חייבים להיות מחורבנים, אבל הם מציגים את זה בצורה מאוד מחורבנת. וזה כאילו, זה בהתחלה קומם אותי, כי אמרתי, למה? היא הרי יכלה לעזוב, והיא יכולה היה להיות לה טוב. היא יכולה הייתה למצוא מישהו יותר נורמלי מהאידיוט הזה ש... אומר, I'm Sweden, וכולם מתקנים אותו, סוויצרלנד, כי הוא אבל. וכל הסיפור הזה עם המיונז וזה, אתה יודע, שיחות על מיונז, זה יכול להיות החיים שלנו, אבל זה לא חייב להיות כל כך מדכא.
כן.
אהבתי אגב, אתה יודע, שהן יושבות ומסתכלות על הפטיפורים האלה, ומתפארות מהצבעים, ואנחנו רואים את זה בשחור לבן.
נכון.
אבל אחר כך חשבתי לעצמי, שבעצם... זה לא מראה לכל חיים פרברים באשר הם. זה מראה למישהי שחוותה טראומה מאוד רצינית ולא מסוגלת לעשות טוב לעצמה. בגלל האשמה שהיא נושאת מכל הסיפור עם ג'ימי והאווארד, פשוט לא מסוגלת שיהיה לה טוב. אז היא בכוונה תקעת את עצמה עם הבעל הדביל, ובכוונה תוקעת את עצמה בעבודה שכאילו הכי דוק ריוויו שהיה לה כאילו בזאת הדרך, והיא לא מסוגלת לתת לעצמה משהו יותר מזה. וזה מאוד מאוד עצוב בעיניי, ואם יש תקווה, אם יש תקווה בסוף שאנחנו רואים אותה בסוף עם ההתפרקות שאתה התייחסת אליה, זה שאולי עכשיו כשמשחררת את עצמה מהנטל הזה, אז אולי החיים שלה לא בהכרח יהיו כאלה עצובים.
נכון. אני אגיד לך, זה מעניין כי הייתה לי שיחה על זה עם חברי אופר סקר היום, שהוא גם מאוד אהב את הפרק, והייתה לו ביקורת מאוד דומה, וגם אני אגב מרגיש את הביקורת הזו, שיש משהו ב... ניגודיות שהרבה פעמים וינס גיליגן יוצר בין החיים של הגיבורים שלו לבין החיים הנורמליים, הסחיים, שהוא קצת מעצבן. כי הרי מצד אחד, זה כאילו שהוא אומר, אוקיי, האנשים האלה שחיים כמו פושעים, אז הם ראויים לגנאי ומגיע להם עונש, ומצד שני, הוא מציג את החיים האחרים בתור חיים די אפרוריים ומשעממים וסחים.
אגב, גם בשובר שורות, הדמויות, לא סתם אנשים שנאו את הדמות של סקיילר ואת הדמות של מרי ואת הדמות של וולטר ג'וניור על לא עוול בחפם, אוקיי?
כן.
אבל אנשים לא אהבו אותם כי הם לא היו מספיק רילייטבול, כי החיים המצפונים שלהם לא היו מספיק מעניינים וסקסים בשביל שנהנה מהם על המסך.
נכון, וזה בעצם, זה מרגיש לי שווינס גיליגן באיזשהו מקום, בשתי הסדרות האלה, הוא כן מנסה להגיד משהו על המושג הזה של האקספשנליזם, התחושה הזאת שיש אנשים שהם יותר טובים מאנשים אחרים, ולכן מגיע להם יותר. והוא כמובן שהוא מפרק את המושג הזה, אבל בו זמנית הוא עדיין איכשהו מדבר מתוך תפיסה שהיא תמיד על הספקטרום הזה, שבין הגשמה עצמית עד הסוף לבין חיים מבאסים שאין בהם שום תוכן ושום שמחה. אבל כמו שאמרת, אחרי שהיא עושה אחרי שמביאה את הטוויסט של הפרק, התחלתי לחשוב על זה שאם אנחנו היינו רואים אותה חיים, את החיים האחרים האלה, החיים פוסט סול שלה, והיינו רואים שהיא מאושרת ושמחה, והפריים היה צבעוני והכל היה סבבה, וזה היה מרגיש כאילו שהקרבה שהיא עשתה בפרק 9 הייתה קצת לחינם. כי הרי בפרק 9 מה שהיא בעצם אומרת זה, אני, הצורה שלי להתמודד עם האשמה על מה שקרה להאווארד, היא להניש את עצמי ביוזמתי. היא להגיד, אני לא רוצה להיות יותר עורך הדין, המקום שבו אני מגשימה את עצמי עד הסוף. אני לא רוצה להיות יותר עם ג'ימי, שהוא בן אדם שאני אוהבת.
כן.
כן, הוא כנראה, אני משער שגם בשבילה הוא כנראה האהבה הגדולה של חייה. והוא מביא לה הרבה אושר, obviously, וגם, אתה יודע, עד הפרק האחרון היא מדברת על כמה שהיא נהנית. אבל מה שהיא גוזרת על עצמה זה חיים בלי ההנאה הזאת. ואם אנחנו היינו רואים אותה מאושרת בפלורידה, זה היה קצת מוריד מהמהלך שהיא עשתה. ושוב, מה שמעניין פה זה שבניגוד לגלות הכפויה של ג'ימי, או הגלות הכפויה של וולטר בסוף ברייקינג בד, הגלות שלה היא גלות ביוזמתה. היא עשתה את ההחלטה, she did it her way, קצת כמו נאצ'ו בפרק 3. ככה היא רוצה לצאת מהעולם הזה, גם אם זה עונש כבד מדי.
כן. נכון, תראה, הפרק הזה, בכלל, שני הפרקים האחרונים, אבל הפרק הזה יותר, מאמיס אותנו באינפורמציה שהייתי שמח לא לדעת.
כן.
כאילו תחשוב שסגרנו את נגיד פרק 9, נגיד אתה יודע אפילו פרק 10, עוד היינו בעד ג'ימי, עוד רצינו שהוא יצא מזה.
כן.
אוקיי? והשני הפרקים האחרונים פשוט מזכירים לנו כמה סול גודמן היה דוש שלא מגיע לו שום כפרה. זו אשכרה לפני שלושה פרקים עוד חשבנו שיהיה happy end לג'ימי ולקים. ופתאום כן. אנחנו מבינים שלא יהיה שום happy end, ואנחנו גם לא רוצים שיהיה happy end. אנחנו לא רוצים שקים תסיים את חייה עם הגבר הרעיל שלמדנו להכיר.
כן.
אבל עוד לפני שנגיע לגבר הרעיל ולמה שקרה עם ג'ין בפרק, אז בפרק הזה יש כמה סצנות שממש מזכירות, לא מזכירות לנו, כי לא ידענו את זה בעצם, הן מראות לנו צד ביחסים ביניהם, שפשוט שופך אור אחר על כל מה שחשבנו. למשל, זה שהיא רוצה, מגישה את מסמכי הגירושים, והוא מייבש אותה בקולד אופן שעה בחוץ. זה הקשה, אתה בתחילה לא מבין שהיא זאת שיושבת בחוץ, והוא פשוט מייבש אותה, ואחר כך כשאנחנו בצנה הבאה שאנחנו רואים אותה בפנים, והוא חותם, אז הוא פשוט מתנהג כמו בן זונה. גם, אתה יודע, הוא מדבר לפרנצ'סקה, כאילו, נכון? יש שם איזה דיבור סליז כזה, כאילו עושה דווקא, כאילו הוא מקצין, כאילו הוא רוצה להיות הכי חרה שאפשר.
כאילו, מראה לה, כאילו שהוא מנסה, זה כמו סיטואציה שאתה נפרד ממישהי, ואתה מנסה להראות לה שהחיים שלך יותר טובים עכשיו.
כן.
אז הוא כאילו, הדרך שלו לעשות זה ללכת פול סול גודמן לידה.
בדיוק.
להיות הכי דו שאפשר.
בדיוק. וגם, אנחנו מקבלים כצפוי, יש לומר, את הצד שלה בשיחה של עם ג'ימי.
וואו.
ותחשוב שחשבנו שהיא זאתי שצועקת עליו, ואנחנו חשבנו שהיא זאתי שאומרת, ג'ימי תעזוב אותי, או ג'ימי לא רוצה לדבר איתך, או לא משנה מה שיגרום לו להתעצבן ככה.
וכמעט לא מדברת.
והיא פשוט לא מדברת כל הסצנה, וזה מדהים, היא לא מדברת. ותמיד כמה היא פסיבית בסיטואציה הזו, והוא כופה עליה את הרעילות שלו, ואת האגו שלו, וזה היה, זה היה שובר.
נכון. וגם, אתה יודע, אם בפרק הקודם, אז אנחנו שאלנו את עצמנו, למה לא מראים לנו את השיחה עצמה? בפרק הזה אנחנו מבינים, כי הרלוונטיות של השיחה, היא ספציפית זה שהיא מובילה לוידוי של קים. הרי בעצם,
נכון.
זה דבר שאומר לה, הוא אומר לה, היא אומרת לו, you should turn yourself in, ואז הוא אומר לה, אולי את צריכה לעשות את זה, ואז הוא אומר לה, תשים לב, הוא אומר לה, קודם כל לפני זה הוא אומר לה את המשפט, I'm still getting away with it, שזה משפט מדהים, כי הוא עדיין רואה אותה בתור שותפה לפשע שלו, שהוא מעדכן אותה באיך הולך לו אם להתחמק מה-FBI, ואז הוא אומר לה, כשהיא אומרת לו, you should turn yourself in, וזה, הוא אומר לה, Frings in the ground, Mike's in the ground, Lalo is in the ground, probably, הוא עדיין לא מאמין לזה, כי עדיין יש לו איזה חרדה כמעט מטאפיזית מללו. והוא אומר לה, ובשבילי את לא צריכה לסתום את הפה, בגלל ש- they can't hang me twice, they can only hang me once, הוא אומר. שהצורה שאני הבנתי את זה, זה שבעצם מה שהוא אומר זה, אם יתפסו אותי, אני בכל מקרה הולך לכלא, זה לא ישנה כלום הווידוי שלך כבר. אם באמת היית turning yourself in. ואתה רואה, כשהוא אומר לה את כל הדברים האלה, יש זום אין ארוך על הפנים שלה, ואתה מבין שהיא מקבלת את ההחלטה, שבדיעבד אתה מבין מה היא. הוא בעצם נותן לה את הרעיון שוב. ואני כן חושב, אני כן מדמיין, שבמקום מסוים, קים אולי תמיד רצתה להתוודות, אבל הנאמנות שלה לג'ימי, והרצון שלה לא להכניס אותו לעוד צרות, זה היה אלמנט בזה שהיא לא התוודתה. ובעצם מה שקורה בשיחה הזאת, זה שהוא מבהיר לה שאין לה סיבה להגן עליו יותר. כי הוא כל כך הרחיק לתוך העולם הזה.
ואכן אנחנו רואים אותה נוסעת לאלבקרקי, נכנסת לבית משפט, רואה את עורכת הדין הצעירה שהחליפה אותה, סוג של, עם הקוקו העומד.
שמת לב שני טאצ'ים, אחד שהיא רואה את הספסל, את השולחן איפה ש... אם אני זוכר נכון, ג'ימי הציע לניסויים בזמנו, או היא הציעה לג'ימי ניסויים בזמנו. היא מסתכלת עליו לרגע. וכשהיא נכנסת לחניון, היא רואה את הבוף איפה שמייק עבד בזמנו, ועכשיו החליפה את מייק מכונה.
או, וואה.
שמת לב לזה?
לא שמתי לב, אבל זה באמת עד יפה.
זה היה חמוד מאוד.
אז היא כנראה הולכת להגיש שם את התצהיר של הווידוי, ואחר כך אנחנו מבינים את זה כי אנחנו מגיעים לבית של שריל, אשתו של הווארד.
וואי, צמה אינטנסיבית.
אשכרה נותנת לה, אשכרה כותבת לה את התסריט של, את התסריט של העונה האחרונה, מגישה לה את התסריט של העונה האחרונה, שבאמת תסריט מופרך, תסריט מופרך, ומספקת לה את האמת. עכשיו, היא אומרת לה בכנות, לא פתוח שיעשו משהו, כי אין עדים ואין ראיות, אבל זה לא בידיים שלי כבר, כאילו, היא עשתה את שלה. וזה שובר לב, כי זה באמת, באמת, זה רק וידוי לצורך הוידוי. כאילו, אין בזה, אני לא חושב שיש פה איזשהו מניע לילתי, למרות שבטיזר לפרק הבא רואים את הרכב הישן של, של ג'ימי, האסטים, שזה אולי הראייה האחרונה, מחברת את ללו לג'ימי לכל הסיפור הזה. גם אם זה היה רק סצנה לוידוי, לצורך הוידוי, זה היה מאוד מאוד חזק.
כן, ויש לי שני דברים להגיד על זה. אחד ברמה באמת הטכנית העלילתית, ואחד ברמה האמוציונלית. קודם כל, טכנית עלילתית. למרות שכמו שהיא אומרת, אין פה, אין הוכחות, אין עדויות, ורוב יש סיכוי טוב שלא לא הולכים להעמיד אותה לדין על זה. בוידוי שלה גם מגולה משהו שמתקשר לטיזינג שהיה כבר בתחילת העונה, וזה שהחשד סביב סול הוא שבין היתר הוא ידע על זה שללו סלמנקה זה ללו סלמנקה ולא חורחה דה גוזמן. עכשיו, אני לא יודע אם זה הולך לשחק חלק בפרק הבא או לא, אבל טכנית הוידוי של קים זה מספק עוד הוכחה לזה שהוא ידע מי זה.
נכון.
כי בעצם היא מתארת את כל הסיטואציה שהייתה שם, שהוא היה עורך דין של ללו סלמנקה ולאן זה הוביל.
כן.
אז גם אם זה לא אומר שיעשו לו משהו בהקשר של הסיפור עם הווארד, עדיין יש פה איזו הסתבכות שיכולה לקרות שגם מתקשרת לאסטים שלו שראינו בטיזר. דבר שני, ברמה רגשית, אני חושב ש... הם עשו פה מהלך שהוא כבר עשו עם קים כמה פעמים גם בעונה הזו, שבו אנחנו רואים אותה עוברת איזשהו מסלול, ואנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה עד שמגיע הרגע של האימפקט הרגשי של זה. זאת אומרת, כמו שראינו אותה כשהיא מתפטרת מהלשכה, ורק, אתה יודע, אנחנו רק אחר כך מבינים את כל המשמעות של זה, גם בפרק הזה, אנחנו רואים אותה מגיעה לבית משפט, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים שהיא מגיעה לאלבקרקי לבית משפט, אנחנו לא יודעים מה ההקשר של זה, והמקום שבו הסדרה בוחרת לחשוף את זה, זה דווקא הסצנה שלה מול שריל. וזה בעיניי בא להדגיש את הסיבה שהיא עשתה את זה בעצם. וזה מתקשר ישירות לכל מה שקרה בפרק 9, כי אם אתה זוכר, דיברנו על זה שבפרק 9, זה נראה כאילו שהשיחה עם שריל, זה היה מה שגרם לה להבין שהיא לא יכולה להמשיך עם העמדת הפנים, והיא צריכה להתפטר מהלשכה ולעזוב את ג'ימי. וגם הווידוי שלה בפרק הזה מוגש בתור משהו, מוגש לנו הצופים בתור משהו שקורה בינה לבין שרי.
נכון, סגירת מעגל.
סגירת מעגל, וזה גם, זה מבהיר לנו מה היה החלק שהיה לה קשה ביותר, ובאמת הצנה אחר כך כשהיא באוטובוס ופורצת בבכי, זה הרגיש ממש כאילו שזה בכי של משקל של שנים של אשמה שיורד ממנה. זה היה מאוד נוגע ללב וגרם לי להזיל דמעה. וטאץ' מאוד יפה של בימוי בצנה שהיא בוכה. אהבתי את זה שיש יד שנכנסת מחוץ לפריים ומונחת לה על, על, על הכתף. ואנחנו לא יודעים מי זה. זה סתם כנראה איזה זר באוטובוס, אבל זה היה, היה בזה משהו יפה ואנושי.
סצנה אחת של קיב שלא דיברנו עליה, זו הסצנה עם ג'סי.
כן.
מה חשבת עליה?
חשבתי שהיה בה הרבה חן.
כן.
אני חושב ש... אתה יודע, איכשהו זה הרגיש פחות מנותק מהסדרה, מהקאמוז של וולט וג'סי בפרק הקודם.
כן.
אבל עדיין לא היה לזה מלא משמעות תלילתית, כן היה שם, אני משאר את רפרנס השבוע, שזה אמיליו.
אז אני רוצה להציע, אני רוצה להציע שני דברים. קודם כל, עצם זה שאנחנו רואים את אמיליו נכנס, אמיליו היה הקורבן הראשון של וולטר ווייט,
כן.
אנחנו מבינים ש... וזה גם, זה כאילו משהו קטן, אבל כן, חשוב. אנחנו מבינים שקים יצא מהחיים של סול לפני שוולטר נכנס אליו. כלומר, נכון. היא לא ברקע בשום שלב, הם לא נשואים, היא לא באלבקרקי, כל הסיפור הזה קרה לפני ה... בעצם מה שהתוודענו עליו בפרק הקודם, זה דבר ראשון. ברמה היותר סימבולית של השיח, שאני מסכים שתתקשה לשים את האצבע, למה זה היה, זה עבד לי, אפילו שזה לא היה מעניין או חשוב במיוחד, אבל אולי זה עבד לי, כי היה שיח בין שני סיידקיקים.
כן,
זה
נכון.
היה כאילו...
שני קורבנות של הדמות הראשית,
בדיוק,
במידה מסוימת.
שני קורבנות.
אפילו שקים היא לא בדיוק קורבן, אבל...
לא בדיוק, נכון, זה לא את הדינמיקה, כן? זה לא את הדינמיקה המתעללת שהייתה לוולטר ולג'סי, אבל הגורל של ג'סי נגזר ברגע שהוא פגש את וולטר, והגורל של קים נגזר ברגע שהיא פגשה את ג'ימי, וזה שהם מחליפים שם סיגריה ביניהם, זה היה רגע סימבולי, יפה.
נכון.
אפילו ששוב, כאילו, בעיקר ג'סי לא סתה מטפה.
כן.
קים כבר הייתה אחרי, וזה, אתה יודע, זה מין, אני אגיד אותם, זה מין העברת שרבית הפוכה. כאילו, אתה חושב שהפריקוול הזה היה בהיסטורית, היה לפני, אז כאילו, הסיפור, הסאגה הארוכה הזאת של ג'ימי וקים הסתיימה, היא מעבירה את השרבית לג'סי, שעדיין לא מבין לאן הוא נכנס ומה הולך לקרות לו בסדרה שנפתחת בעצם אחרי שבטר קול סול מסתיימת.
כן, והיה עוד משהו ש... הרי השיחה מסתיימת כשג'סי אומר לה, אז תגידי לי, את מכירה אותו? Is he any good? סול גודמן. ואז היא אומרת לו, he was when I knew him. וזה מעניין גם בתור איזשהו ניגוד מסוים שנוצר בין היחס שלה לסול בתקופה הזאת לבין היחס שלה לג'ין סלש סול סלש ג'ימי בהווה של הסדרה.
כן.
או בעתיד, לא משנה, בשחור לבן. כי בשלב הזה ביחסים שלהם, למרות כל זה שסול מניאק אליה בפגישה הזאת ומייבש אותה, עדיין יש בה את האמפתיה עליו ואת הרצון המסוים להגן עליו. היא לא תגיד לבחור הרנדומלי זה ברחוב, לא תתרחק ממנו כמו אש, הוא
כן.
אסהול. היא
כן.
תגיד, היא תפרגן לו מספיק כדי להגיד לו, he was good when I knew him.
כן.
כשהאמפתיה הזאת היא כבר, נראה לי אחרי השיחה שלה בספרינקלרס עם ג'ין,
כן.
יוצאת ממנה לגמרי.
גם המילה הזאת good היא כל כך חשובה ב... ب ب ب בשיח הזה בין שתי הסדרות, Breaking Bad וסול גודמן, הגוד שהוא רוצה זה לא הגוד שהיא רוצה, היא רצתה את הגוד האמיתי שהוא היה ג'ימי, והוא יקבל את העורך דין הטוב. הרי אנחנו גם יודעים שסצנה, כמה סצנות אחר כך הוא אומר לממונים, he's a criminal lawyer, כאילו הוא ידע למה הוא מביא את וולטר לפגוש אותו.
אז זהו, אני דווקא קראתי על זה באחד מהריקאפים.
כן.
בעצם, הרי כאילו מה שאנחנו מבינים בפרק הזה זה ש סול הציל את אמיליו כמה פעמים מהכלא בשנים לפני שבכלל וולט נכנס לתמונה.
כן.
אז זה, אני לא זוכר, אבל קראתי זה הסבר מאוד מורכב, למה זה בעצם אומר שהסיטואציה הזאת של הגירושים היא כנראה קורית ב-2006,
כן.
שזה שנתיים לפני שוולט מגיע עם ג'סי לסיפור.
טוב, בוא נדבר קצת על...
על ג'ימי.
על ג'ימי.
על ג'ים.
צריך לדבר על ג'ימי.
וואו, אוקיי, כן, כן, הארדקור.
איך רק לפני שלושה פרקים עוד היינו לטובתו? זה משוגע. כאילו, אני אגיד לך, כאילו, היינו לטובתו לא רק עד לפני שלושה פרקים, היינו לטובתו כל הסדרה. וזה עוד מניפולציה שכאילו מפעילה אותי. אני לא אגיד מכעיסה, כן, כי אני אוהב את זה שהיא מפעילה אותי, אבל היא מאוד מפעילה אותי. שאנחנו במשך 5 ו-2/3 עונה,
כן.
היינו מאוד מאוד בעד ג'ימי, ורצינו שהוא יצליח. וזה גרם לנו לשכוח שסול גודמן שהכרנו בסדרה, ואנחנו הכרנו, הכל היה שם, אנחנו ידענו את הכל, הוא היה חרה של בן אדם, וכאילו באמת בשלושה פרקים מחזירים לנו בכל הכוח את כל השנים שהעלימו מאיתנו, או לא העלימו, כאילו פשוט הדחקנו אותם, השנים של הסול גודמן, אנחנו ממש מקבלים את זה חזק לפנים, וזה קשה לצפייה.
כן, וזה לא רק סול גודמן, זה מרגיש כאילו שהאובדן הערכים של ג'ין הוא איזשהו צעד הלאה מסול גודמן. הוא העמיק עוד יותר בתוך הקאקי של עצמו. אני חושב שאחד הדברים ש... וזה גם מתקשר גם למשהו שאתה אמרת קודם, אחד הדברים שאני בעצם לאט לאט מבין זה שכשאנחנו מסתכלים על הסיפור של מה שאנחנו יודעים בעצם על הדמות של ג'ימי לאורך הדורות, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותו בפלשבקים בתור סליפינג ג'ימי. אחרי זה הכרנו אותו בתור ג'ימי מגיל עורך דין בתחילת הסדרה בטר קול סול. אחרי זה הכרנו אותו בתור סול גודמן, ואנחנו בתקופה של ברייקינג בד גם הכרנו צד מאוד, רק את הצד הסול גודמנים שלו.
כן.
ועכשיו אנחנו מקבלים את ג'ין שהוא סול גודמן, אבל סול גודמן שכבר אין בו את ה... הומור והשמחת חיים, ויש בו רק את היצר הישרדות על חשבון כל הסביבה שלו.
כן.
ומה שאני מבין זה שאם אנחנו מנסים להסתכל בעצם על כל מה שאנחנו יודעים על הבן אדם הזה, בעצם התקופה של Better Call Saul, של לב הסדרה של עונות 1 עד 6 ו-3 רבעי, זה בעצם סך הכל שנתיים שלוש מהחיים שלו שבהם הוא ניסה להיות בסדר.
לא, 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 אתה מגזים. אני לא מסכים. קודם כל, אני עדיין רוצה לתת לו ליהנות מהספק שזה לא ככה, אבל אני כן חושב שפשוט הוא הגיע למצב שאין לו מה להפסיד. אין לו שותפים, אין לו חברים, אין מישהו שהוא יכול לגלגל אליו את השמה, אין לו גב, וכשהוא עם הגב לקיר, אז הוא פועל בצורה מאוד פראית, בצורה מאוד אינסטינקטיבית, אלימה, שזה בעצם, זה מה שווינס גיליגן ופיטר גולד אומרים לנו על, על, על פשע. כאילו, בסוף זה יגיע לאלימות. זאת אומרת, זה מתחיל מסליפינג ג'ימי ומהונאות קטנות, אבל, אבל בסוף התהליך הזה יש אלימות פיזית ממשית. ופעמיים, פעמיים בפרק הזה, אנחנו רואים אותו כמעט מפעיל אלימות פיזית, וזה קשה לצפייה, כי אתה לא רגיל לראות אותו במצב הזה. אבל אתה מבין שכבר אין מקום להונאות, אין שום דרך אחרת. זה או שיתפסו אותו, או שהוא יהרוג את מריון, או יתקע בקד חרס בראש של, של החולה סרטן.
קד עם האפר של הכלב, איזה כן, מורבידי זה.
מורבידי.
אני חושב שכשאתה מדבר על העניין הזה של הגלגול השמה, יש פה משהו מעניין, כי... כי אם אנחנו מסתכלים בעצם על הסיפור של ג'ימי לאורך הסדרה הזו, הבעיה שלו זה, ואנחנו כבר דיברנו על זה מכל הזוויות, זה שהוא לא מסוגל לקבל את האשמה על הדברים שהוא עשה על עצמו. כן. גם נגיד, בעצם כל הסיפור שלו עם צ'אק, זה סיפור שבו הוא לא מסוגל לקבל את החלק שלו במוות של צ'אק, ולכן הוא מגלגל את האשמה הזאת להאוורד.
כן.
ומאשים אותו בצורה אבסולוטית, ולכן... כל מה שהוא עושה להאוורד מרגיש לו מוצדק פנימית. בצורה דומה, את האשמה על המוות של האוורד, הוא לא מסוגל גם לקחת על עצמו, הוא רק רוצה לשים את זה מאחוריו, כמו שאומר לקים.
כן.
קים מסוגלת בפרק הזה לקחת על עצמה את האשמה,
כן.
אבל ג'ימי לא, ולכן האשמה בעצם מתגלגלת הלאה, ולכן כמה שהוא יותר לא מצליח להתמודד איתה, ככה אנשים מסביבו יותר ויותר חשופים לפגיעה ממנו.
כן.
כמו מריון בסוף הפרק.
כן.
אבל אני כן חושב, וזה מעניין, כי לכאורה, אתה יודע, כשהסתיימה הצנה עם, עם ג'ף בבית של החולה סרטן, אני חשבתי, רגע, למה בעצם, והתחילה הצנה עם, עם מריון, אני בעצם שאל את עצמי, למה היינו צריכים את השתי הסצנות האלה? למה מבחינת תסריטאית, למה לא הביאו את המשטרה שכבר תאיים לתפוס אותו כבר כשהוא נמצא שם בבית? אבל הסיבה היא זה שמריון מתחברת למשהו שאנחנו יודעים על ג'ימי מאז ומעולם.
כן.
וזה שיש לו אמפתיה לנשים מבוגרות.
כן.
הוא נותן להקסים אותם וגם להיות מוקסם מהן.
כן.
ואתה יודע, אפילו הסיפור עם סנדפייפר התחיל בתור סיפור של כן, בסופו של דבר הוא רוצה לעזור לאנשים זקנים.
כן.
ואז כשבעצם ברגע הזה שהוא כמעט הולך לחנוק את מריון עם הקבל של הטלפון, ואומר לה, "This is your final warning," והוא תופס לה את ה... את הצמיד הזה של הזקה הרפואית.
כן.
והוא מנסה להוציא את זה מהיד שלה, ואז היא אומרת לו, I trusted you, ופתאום הוא נשבר ועוזב את הצמיד.
כן.
ומחזיר לה את השליטה בצמיד. אנחנו בעצם מבינים שהמקום הזה שבו הוא כמעט אלים כלפי אישה מבוגרת,
כן.
זה המקום שבו הוא נזכר באיזשהו שביב אנושיות שעדיין נמצא בו.
שהוא לא החיה.
הוא לא מסוגל.
כן.
בדיוק, הוא לא חיה. והוא פשוט נותן לה להתקשר, הוא נותן לה ללחוץ על הכפתור.
כן.
ולכן, לא שאני אומר שאני אמפתי כלפי ג'ין בכלל בפרק הזה, אבל אתה עדיין, הצורה שהוא פועל היא לא מנותקת לגמרי מג'ימי, כמו שהיינו רוצים, כמו ש... אולי אפשר לראות את זה.
תראה כמה מעט אתה מוכן לקבל כדי להשאיר שבב של אמונה בדמות.
כן, אבל תשמע, בסופו של דבר, בשני המקרים האלה, במקרה הראשון הוא כמעט אלים כלפי החולה סרטן, אבל זה נחסך ממנו בגלל שהוא נרדם.
בגלל מזל.
במקרה השני, בגלל מזל, כן. ובפעם השנייה, אז הוא עוצר את עצמו.
כן.
הוא מאיים עליה, שזה כמובן נוראי, אבל הוא לא, בסופו של דבר הוא לא מרים עליה יד.
נכון, תראה, במקרה שלו, במקרה שלו הכמעט מרים יד, במקרה שלו האיום, זה מבחינתי היינוח, כאילו אם הוא היה מרביץ, זאת אומרת, הגענו לרוק בוטום.
אם הוא היה רוצח אותה והוא מאיים לרצוח אותה, זה היינוח.
לא, זה לא טוב, זה הראש שזה, אם היה רוצח אותה זה היה too much, זה כאילו, זה היה over the top, אבל כאילו, זה היה ממש לגעת בתחתית התהום.
נכון, נכון, אבל אני חושב שיש פה משהו שבצורה מאוד מכוונת, הסדרה רוצה שאתה תחשוש מזה שהוא מגיע לשם, אבל היא לא נותנת לו להגיע לשם.
כן.
וזה, אנחנו נראה איך זה מתפתח בפרק הבא, אבל אני חושב שאם אנחנו היינו מסיימים את הפרק הזה בזה שהוא הורג את מריון ובורח, אנחנו לא היינו כל כך במתח בקשר למה שיהיה בפרק
טוב,
הבא.
טוב, ברור, ברור, ברור. אגב,
כי
המשפט...
אז כל מה שהיה מגיע לו זה מוות, כן. כנראה.
המשפט שהכי כאב לי שם באינטראקציה ביניהם זה ה... לא היה אף פעם ניפי שהיא אומרת לו.
נכון, נכון.
זה היה כן. כל כך ממש אובדן התמימות, כאילו להבין שמההתחלה הכל היה, כל מה שהיא ידעה לבן אדם זה שקר. ובשביל דמות שמחליפה זהויות, ואנחנו למדנו לחבב אותה עם כל החלפת הזהויות הזו, יש תזכורת מאוד כואבת בלהבין שפתאום יש בהתחזות הזו פגיעה. פגיעה ברמה, נכון. כמו שאתה אומר, האמון. זה לא נכון. צריך להיות פגיעה פיזית, הפגיעה באמון הייתה פגיעה מאוד מאוד כואבת לצפות.
נכון, וגם אגב, יש משהו יפה, אתה יודע, הרי בסצנה לפני שהוא מדבר בטלפון עם ג'ף וקורא לו, וג'ף קורא לו אבא וכל זה.
כן.
שזה סצנה מאוד מבדרת אגב. כל האטיטיוד של ג'ין זה מין כזה, כן, טוב, אל תדאג, אני אוציא אותך משם מ-No Time, ואז הוא מתקשר, זאת אומרת, הוא מתקשר למריון והוא מדבר איתה כאילו הוא ממשיך את הסכם, אתה יודע, הוא, כן. אבל הוא לא שם לב שהוא כל הזמן, he's sleeping, ובעצם בסופו של דבר, he outsmarting him.
זה, הוא לא שם לב שהוא חושף את עצמו.
הוא חושף את עצמו,
ברגע
כן.
שהוא אומר, לא, זה לא כמו בעל בקרקי, שזה ככה וככה, כאילו, עם ה... זה כאילו, זה משפט לא זהיר, שמצד אחד לא מתאים לו, מצד שני, הכי מתאים לו, כי הוא נמצא באיזשהו פאוור טריפ של ראש מאפיה כזה, יושב לו שם עם הכוס, כוס המשקה שלו, ומחלק הוראות לכל העולם.
כן, זה מחזיר אותי למקום שהוא רוצה להתאפס, אבל העניין הוא זה שבאמת, האישה הזו, היא... outsmarting him. היא מעמידה אותו במקום שלו בסופו של דבר. גם כי הוא יוצא טמבל, אבל גם כי היא אינטואיטיבית שמה לב לדברים בשיחה.
טוב, אנחנו יכולים להתחיל לסכם את הפרק ולהגיד ש... זה היה פרק טוב. וגם המהלך של שני הפרקים האחרונים מאוד עבד לי מבחינת הסליפינג ג'ימי, זאת אומרת מבחינת התהליך...
הברייקינג בד.
הברייקינג בד, כן.
כן.
נכון, יש שם לכל מהלך, ופה לגמרי ברייקינג בד, זה גם היה שם הפרק הקודם. סך הכל, בתור שלושה פרקים אחרונים, זה... עומד בציפיות של סיום הסדרה, אבל בו זמנית זה מאוד מדכא אותי. מאוד מדכא אותי. כאילו, נכון, אמרנו, הסדרה הייתה יכולה להסתיים בפרק, נגיד בפרק 9 או בפרק 10, היינו יכולים לצאת שם מסופקים תסריטאית, אבל גם יותר אופטימיים או אמפתיים על החיים. ופה אנחנו מקבלים פשוט, זורקים עלינו בוץ.
אני לא לגמרי מסכים. קודם כל, אני חושב שזה לא רק שזה היה פרק טוב, זה כנראה בטופ 5 פרקים שלי של הסדרה. בסך הכל, אני לא יודע אם בטופ 3, אני לא יודע אם הייתי זה, אבל זה אחד הפרקים שהכי אהבתי. ואני חושב שהמהלך שקורה פה, הוא מהלך שבעצם סוג של אומר לנו, לא בטוח שלג'ין, אתה יודע, אנחנו שאלנו את עצמנו בשבועות האחרונים, האם יש דרך להביא את ג'ימי למצב שבו יש לו גאולה בסוף הסדרה הזו, והפרק הזה סוג של אומר, אולי לא, אבל לפחות לקים יש. ובמובן הזה, זה מסגור מחדש גאוני לדעתי לעשות פרק לפני הסיום של הסדרה.
כן. טוב, דמות השבוע שלך?
תשמע, ללא ספק קים, ואני חייב להגיד כמה דברים על זה. אני חושב שבאמת זה כזה טוויסט מה שהיא עשתה בפרק הזה, והוא מדגיש בעיניי כמה הדמות הזו היא דמות ייחודית בעולם הזה של Better Call Saul ו-Breaking Bad. כי כמו שאמרתי, היא היחידה שמסוגלת לעשות החלטות כאלה, וזה ההפתעה שבה, כי אנחנו כל פעם חושבים, אנחנו כל כך עסוקים בכל הפושעים האלה שמנסים להתחמק מהאחריות על מה שהם עושים, וכל פעם זה מפתיע אותנו לראות את, ה, את, ה, את, ה, את הבחורה הזאת, את האישה הזאת, עושה בדיוק ההפך מה שאנחנו מצפים שהיא תעשה. היא לא פועלת על אותו הספקטרום, ולכן הנוכחות שלה בסדרה הייתה מאז ומעולם, אבל במיוחד בעונה הזאת היא איזה סוג של ג'וקר, איזה סוג של ויילד קארד, שאתה לא באמת יודע מאיפה היא תבוא לך. ובפרק הזה אני חושב שזה היה, זו הייתה הדגמה הכי הכי טובה של זה בסדרה.
כן.
ובתור מאמר מוסגר, אני רוצה גם להגיד שאני לאחרונה, מכיוון שאנחנו לקראת סיום, אני שומע קצת מהפודקאסטים הראשונים שלנו מ-2017, כשכיסינו את העונה השלישית, וזה מדהים כמה שבתקופה היא קים רק התחילה להיות דמות מרכזית בסדרה. כשאתה יודע, בעונה הראשונה היא לא כל כך מרכזית, היא די דמות שולית. ועכשיו כשאנחנו עשינו את הסקר הזה לקבוצה, אנחנו מראש אמרנו, אוקיי, כשעשינו את הבחירה, את השאלה של איזה דמות אתם הכי אוהבים, אמרנו לא כולל ג'ימי וקים, כי הם אובייסלי הכוכבים של הסדרה, אבל זה קל להגיד שהם הבסט. אבל תחשוב איזה מהלך היא עשתה מהעונה הראשונה שבה היא יחסית דמות משנית, לזה שעכשיו בפרק הלפני האחרון,
כן.
הפרק הזה מתעסק בעצם בגאולה שלה.
כן.
בין אם זה יצליח לה או לא בפרק הבא, או לאן זה מוביל, הפרק הזה מתעסק בגאולה שלה.
טוב, תשאיר קצת מילות סיכום לספיישל הסיום שלנו בשבוע הבא.
אני אנסה.
נמצא עוד כמה מילים להגיד נראה לי. כמו שאמרנו, ביום רביעי הבא בשעה 9 אנחנו נקליט את הפרק האחרון של יומן הצפייה שלנו. אנחנו נעשה את זה בזום, ואנחנו נזמין את מי שרוצה לזום או לפייסבוק לצפות בנו. נהיה שם אתה ואני ואורחים, בעיקר אורחים שהיו איתנו בעונות הראשונות. אנחנו גם עושים כמו הסדרה, אנחנו מביאים קמאוז מהעבר ונפרדים מהם.
נבחרת האולסטארס.
נבחרת האולסטארס של כן, של הפודקאסט, וגם כמה אורחים שלא היו לפני כן בפודקאסט, וכולם צפים אדוקים ונאמנים עם דברים חכמים ומעניינים להגיד.
Yes.
אז יהיה אירוע, תהיה מסיבת פרידה. אני לא יודע אם נהיה במצב רוח לחגוג, אבל תהיה מסיבה. יכול להיות שנבוא ונבכה ביחד, אני לא יודע עדיין.
צרת רבים חצי נחמה.
אולי נתנחם, בדיוק, נתנחם ביחד. נעשה משהו ביחד.
כן, נחם אחד את השני.
העיקר שנהיה ביחד. טוב, פרטים, כמובן, כמו תמיד, בקבוצת הפייסבוק, מקום לדבר בו על סמוך על סול. תודה רבה, יונתן.
תודה רבה, ניר.
נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.